אני אתחיל בדברי התנצלות. אני פנסיונר. אני בזה מסביר מדוע אני לא מכיר אישית עדיין את הילדים, סליחה שאני אומר ילדים, אבל יש לכם עניינים ילדים גם אחרי החתונה, וגם לא את ההורים. אני מקווה שבמשך השנה אני אצליח לעשות את זה, וכמובן שכתוצאה מההיכרות הזאת, אני מקווה שגם יגזרו כמה וכמה התייחסויות הן לתלמידים, הן לבעיות שלהם במידה שישנם, והן להכבלתם וכו'. אם הם סיפרו לכם, אז אני כבר השתדלתי היום לעשות משהו, לחנך אותם שיעשו שהחדר יהיה מסודר, ושאם אתה מושי לא תגיד למה זה לא בסדר, מה שצר לעשות. אבל זה, לכן אמרתי שאני פנסיונר. אני פנסיונר של המקום הזה, שימלאו לו בקיץ הקרוב, 40 שנה, הישיבה נוסדה חודשיים אחרי מלחמת יום ששת הימים, ועברו על העיר העתיקה ועל עם ישראל כולו הרבה הרבה הרפתקאות במשך הזמן. הרפתקאות הללו יש להם מטבע. הגמרא בבבא קמא מספרת, היא מדברת על כמה וכמה מטבעות. כנראה שהכוונה היא לא רק למטבעות במובן של ממצאים ארכיאולוגיים, אלא גם במובן של תוכן עם מסר. הגמרא מספרת שם על מטבע של אברהם אבינו, דיינו מהו המסר שאברהם משפחתו הביאו לעולם, וגם מה עם מטבע של ירושלים. והגמרא אומרת, מטבע של ירושלים, כמו כל מטבע, יש לו שני צדדים. בצד אחד כתוב ירושלים עיר הקודש, בצד שני דוד ושלמה. דוד ושלמה. הנכון הוא, בצורה פשוטה מאוד, שדוד ושלמה הם הבנאים העיקריים של ירושלים. אני יודע אם הבנים סיפרו שביום השני של ראש השנה ירדו לתשליך לגיחון, שהוא המקום הקדום ביותר כנראה של ירושלים, מסיבה פשוטה. דרך כלל ערים היו מתפתחות מסביב למוצא מים, והמעיין המשמעותי כאן באזור זה הגיחון והשילוח, ומסביב לא התפתחה העיר. וירדנו לשם ונכנסנו לאחד מבוגרי הישיבה שגר שם, ושוחחנו קצת את האווירה של יום טוב, של חג, על הדרכים שאנחנו מנסים ללכת בעקבותה של דוד. אז כשאנחנו אומרים שמטבע של ירושלים דוד, כי הוא באמת היה מהבנאים לכן היה בנאי הראשון, אבל קדם העיר היבוסית. בבקשה, אפשר לשבת, מסתבר יש עוד מקום. דוד הוא הבונה הירושלמי, ושלמה בוודאי הולך בעקבותיו. אז לכאורה דוד ושלמה הם הבנאים המאפיינים את ירושלים, ולכן מטבע שלהם היא הדבר הזה. אבל האמת היא שבוודאי שיש פה תוכן יותר עמוק. כולם מכירים את הביטוי בתהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. כעיר שחוברה לה יחדיו זה מילת מפתח שיש לה כמה הסברים. קודם כל יש לה הסבר גיאוגרפי נטו, שאפשר לראות אותו כמעט מכל זווית בבניין הזה, בוודאי מן החלונות. ירושלים הקדומה, אולי מהתקופה עוד שנקרא עיר שלם, בימי אברהם אבינו, התפתחה במורד של עיר דוד והשילוח, מסביב למעיה. במשך השנים שראשית בית שני, עיר עלתה ועלתה, אני לא בטוח שבנו שם שיקולים לזוגות צעירים, אבל על כל פנים העיר עלתה והגיעה עד לכאן שאנחנו קוראים העיר העליונה. כנראה שמה שהיה בסוף בית ראשון, לקראת סוף בית ראשון, זה היה הפיתוח של העיר בגבעה הזאת. ולמעשה היו מדברים כבר אז על שני חלקים בעיר. העיר העתיקה במרכאות, זאת אומרת עיר דוד, והעיר שחזקיהו ישב בה, חולדה הנביאה, כתוב שם שהיא יושבת במשנה. המילה משנה לא כל כך מובנת, מקובל לפרש במשנה בעיר השנייה שהיא ישבה כאן למעלה. ואז כמובן התעוררה השאלה איך מאחדים את שתי הערים הללו, איך מאחדים את שני החלקים הללו. וכנראה שחזקיה בנה את החומה המאחדת, ומכאן בא הביטוי כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת את ירושלים במורד עם ירושלים שנמצאת בגבעה. אגב, הגבעה הזאת יש לה גם משמעות טופוגרפית. מקובל, כך זה מסורת ישראל, שהבית חרב בתשעה באב. נכון. הרומאים, אני מדבר על בית שני, שבאו בערך משער שכם, וזה הפשט הפשוט של מצפון תיפתח הרעה, כי זה המקום שקל לכבוש את העיר, התקדמו וכבשו את העיר. אבל התברר שהם הצליחו לכבוש רק את הר הבית שהיה למעלה, והר כאן, ההר הזה נשאר עוד חודש ימים, הדבר לא כל כך ידוע, בחטא באלול של השנה של שריפת המקדש נכבשה העיר העליונה. זאת אומרת, המבצר הטופוגרפי הזה, הגובה של הגבעה הזאת, אפשר ללוחמים היהודים בסוף בית שני לשמור על העיר עוד חודש ימים. הסוף היה כמובן שהעיר נשרפה, נשרפת ענק. זה אנחנו יודעים מיוסף בן מתתיהו מפלביוס, אבל אף אחד לא שיער שיש לנו גם ממצאים ממשיים. אני יכול לספר לכם, כמו שאמרתי, נניח לפני 38 שנה שהתחילו לחקור, אז פה מתחת לעמוד הזה אתם צריכות לרדת עוד 30 מטר, אולי יותר עמוק, ואז גילו את הארמון, את קטרוס, גם יודעים את האיש כאן שגר בו, ומתברר שיש שם אפר, כי התקרה הייתה מעץ, זאת אומרת גם היה מסביב לקירות חיפוי של עץ, שלחו אותו למעבדה רדיואקטיבית והתגלה שזה עצים מאיטליה. זאת אומרת שהעשירים הירושלמים הביאו מאיטליה עצים יקרים וקירו את הבתים, קורות בתינו, וכשהבית נשרף, הבית הגדול הזה, אז אבנים נפלו עליו וכיסו את האפר הזה. עוד לפני שהארכיאולוגים הגיעו, ירדתי למטה ואספתי את האפר הזה, כי ההלכה היא, או על כל פנים הנוהג הוא, שכשחתן הולך לחופה, אז כדי לזכור את חורבנה של ירושלים, שמים לו קצת אפר לזכור את החורבן, במקום התפילין, לשים לאבולי ציון פאר תחת אפר. אז בדרך כלל מאיפה יש אפר בחתונה? לוקחים ממישהו שמעשן סיגריה, אפר. כאן לקחנו אפר מהאפר של ירושלים, לא זכר לאפר שאולם, זכר של ירושלים עצמו. אז יש פה אפילו כמה יהודים שאני זכיתי לתת להם בחתונה שלהם את האפר הזה. הקדוש ברוך הוא ייתן חיים, גם אם אני אצא לפנסיה, אני אשתדל שהילדים יתחתנו, שיקבלו, אלא אם בינתיים יבוא משיח, אז לא יצטרכו את כל האפר הזה. אבל עד שיבוא משיח, אז זה יהיה האפר לזכרה של חורבן ירושלים. אני חוזר לדוד. אז הייתה תהליך של בנייה, ירושלים, כעיר שחובר על הירדיו, ירושלים של העיר התחתונה והעיר העליונה. אפשרות אחת. אפשרות נוספת אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שיבוא בירושלים של מטה. זאת אומרת שהמעבר לירושלים של מעלה יהיה בירושלים של מטה. שואלת הגמרא, מי אומר שבכלל יש ירושלים של מעלה? אומרת אמר כן, שנאמר ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחוברת מירושלים של מעלה וירושלים של מטה. הפירוש לפי הבנתנו, ישנה ירושלים הריאלית, ירושלים שאנחנו מכירים אותה, וישנה ירושלים המודליסטית, ישנה ירושלים האידאי, ירושלים הרעיונית, והן חופפות זו לזו. וכעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחוברת מלמעלה ומלמטה, עיר שיש לה תשתית של ביוב, של הוצאת זבל, עיר מוניציפלית, ויש לה גם מודל, אידאה רעיונית גדולה שהיא מבוטאת על ידי הביטוי ירושלים של מעלה, והן מכוונות זו כנגד זו. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו היא מחוברת משני מרכיבים, היא מחוברת מירושלים שאנחנו מכירים, והיא מחוברת מהאידאה, ואנחנו מצפים שיהיה תיאום בין השניים האלה. כי היוצא בזה יש עוד כמה וכמה הסברים לעיר שחוברה לה יחדיו. כשאני חוזר לגמרא שהמטבע של ירושלים כתוב עליה דוד בשלמה הבנאים הגדולים של ירושלים, יש כאן איכות נוסף. למה בכלל נתקדש הבית, המקום? זה קשור כמובן גם לראש השנה, גם לימים האלה. ישנם שתי שיטות, מתי היה מעשה העקדה. אם מעשה העקדה היה ביום השני של ראש השנה, והראיה לזה מהעובדה שאנחנו קוראים בתורה ביום השני של ראש השנה את העקדה, ישנה שיטה שזה היה ביום הכיפורים לעת המנחה. וכיוון שאברהם יצא לדרך שלושה ימים לפני זה, אז לפי השיטה שהעקדה הייתה בראש השנה, אברהם יצא לדרך בערב ראש השנה, ולפי השיטה שאברהם יצא שהעקדה הייתה ביום הכיפורים לעת המנחה, אז אברהם יצא לדרך בחטא בתשרי. לפי זה אפשר להבין מדוע אירע מאורע היסטורי גדול מאוד בחטא בתשרי. מאות רבות של שנים אחרי העקדה חנך שלמה את הבית. חנוכת הבית בימי שלמה התחילה בחטא בתשרי, כי באותו יום יצא אברהם לדרך והוא הגיע למקום אשר יאמר היום בהר השם יראה. ומה קרה כשהלכו שניהם? כתוב הלכו שניהם יחדיו. עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת את הדורות, עיר שאבא ובן הולכים יחד. והלכו שניהם יחדיו, אברהם ויצחק היו הזוג הראשון שעלו להר הבית. דוד בנה את המזבח, הניח את היסודות הראשונים בהר הבית, מפני שאברהם קידש אותו. מפני שאברהם היה זה שהביא שם את בנו. באותו מקום חזר גם דוד. יוצא לפי זה עיר שחוברה לה יחדיו, דוד ושלמה, גם הם היו אב ובן. אב ובן שמחוברים יחד רבותיי, הם יוצרים מקדש. אנחנו קצת מכירים מה קורה ברחוב הארץ ישראלי, מה קורה ברחוב העולמי, מה קורה ברחוב האירופי. איזה פער יש בין הדורות. כזוב אבא, מה אתה מבין? מה אתה יודעת? היום זה אחרת. ראיתי פעם איזה אפיזודה קטנה שתתפרסם איזה מודעה בטיימס הלונדוני. אני רוצה לדעת אם יש מישהו, כך כתוב במודעה, שלמד ב-1910 בבית ספר פלוני. אני רוצה לדעת אם אבא שלי היה תלמיד טוב כמו שהוא מספר לי. אז שם היה אותו, כמובן, אותו עיקרון שילד בן חמש אומר, ההורים שלי יודעים מה קורה. בן עשר אומר, ההורים שלי יודעים הרבה. בחמש עשרה, ההורים שלי יודעים קצת. בגיל עשרים, מה הילדים שלי מבינים? בגיל שלושים הוא אומר, ההורים שלי מבינים קצת. בגיל חמישים הוא אומר, ההורים שלי מבינים הרבה. בגיל 80 אומר, אם ההורים שלי היו חיים, כל מילה שלהם הייתי שומע. הפער הזה בין הדורות הוא פער שמביא הרבה הרבה תקלות בחיים שלנו. כמובן אנחנו צריכים להיות קשובים לשינויים, לנסות להתמודד עם זה, להבין את זה, אבל העיקרון צריך להיות שאנחנו משדרים באותו גל, שיש לנו מטרה משותפת. כי עיר שחוברה לה יחדיו, המטבע של ירושלים, שהיא מאחדת את הדורות, היא מאחדת את דוד ושלמה. כשהורים הולכים ביחד עם הילדים, אז הם יכולים להגיע להישגים גדולים, גם ההורים וגם הילדים. יש בדרך הטבע פערים, אבל פערים שכששני הצדדים מגלים הבנה לדבר הזה, אז מתמודדים עם זה ומתגברים על זה. אז מגלים הבנה לצד אחד. ההלכה כמובן מחייבת את הילדים בכיבוד ההורים, אבל יש גם כמה הלכות שהמגמה הכללית שלהם לבקש מההורים שיאזינו, יאזינו לילדים, בין אם הם מדברים בשפה ברורה ובין אם הם מדברים בצורה שאולי עצמם לא מודעים למה הם צריכים ומה הם משדרים. אני לא רוצה לרדת לפרטי, אבל מה קורה אם אתה רץ לישיבה? מה אתה כבר הביתה? אתה כבר בא הביתה, אז למה אתה תמיד בא הביתה ביום שישי אחרי צהריים? הלוואי שיהיה ככה, אבל נניח לפי. אז מה אתה בא הביתה? מה אתה במוצאי שבת נוסע? תבוא הביתה, תבוא אצל הדודה, וסבתא לא ראתה אותך, והבת דודה שלך, תבוא ביום רביעי אחרי הצהריים, ותהיה ביום ראשון אחרי הצהריים, נלך לצעות לך נעליים, צריך למצוא את האמת, כי עיר שחוברה לילדה. הדברים האלה כמובן אמורים בכל מסגרת חינוכית. אנחנו משתדלים כתוצאה מהמגורים שלנו כאן, כתוצאה מהמחויבות שלנו למקום הזה, לירושלים, שהמודל שלה זה שילוב בין הדורות. זה ההרגשה שדור מוסר לדור, והוא מבין את שפת הדור. הוא גם יודע שיש הבדלים, אבל הוא משתדל להבין ולשמוע לא רק את המילים, גם את הניגון, את הניגון שבו ההורים מנגנים, את ההורים שבו התלמידים מנגנים, שהחברים, את כל האווירה הזו. ירושלים הבנויה, אנחנו רוצים להיות שותפים במניין ירושלים. אני חושב שעצם העובדה שהבית הזה עומד במקום שהוא עומד, זה גם אחת התרומות הממשיות לבניין שלולד. זה לא היה קל לגמרי. כמו שאתם רואים אותו הסיפור הזה, איך זה נולד פה, למה יש פה כאלה דברים. פה עמד המנוף שבנה את הבית הזה, פה הייתה התשתית שלו, והוא הזדקר מפה. אז כשיצקו את הגג, אישור את זה פה פתוח כדי שהמנופים פה יתחילו לעבוד. וכשיגמרו את זה, אז יצא לסתום את זה. אז כמובן אי אפשר לסתום את זה, אז עצמו את זה בצורה של זכוכיות וכל הסיפור הזה. יש פה מנוף אדיר לבנות את ירושלים. ושמעת דבר שלא ידעת למה יש פה דבר כזה. יש פה מנוף אדיר לבנייה. לא רק לבנייה פיזית ירושלים כפשוטה, אלא גם ירושלים המודלים. אנחנו מבקשים יחד עם ההורים להיות מנוף. להיות מנוף לקידום של כל אחד ואחד מן הבנים, להיות מנוף לקידום של הבית שהם עתידים להקים, להיות מנוף לקידום של עם ישראל מהתרומה שהבנים הללו יתרמו. מפני צעדים בחלקם טכניים, היה היום גם כינוס של הבוגרים, אז חלק מכם יכול היה רק לראות אותם. יש פה אנשים, בוודאי גם בגיל ההורים, כלומר אנשים נניח שסיימו פה לפני 30 שנה, אז היום הם יהיו בני 50 וכו' וכו'. יש גם הורים של תלמידים שהם מצאו את עצמם, רק עכשיו סיים את רעננה, וגם כן עשה לי פה בוגר שישיב את הילדים שלו. אז אנחנו מעבירים, אנחנו עושים מנוף. מנוף, כשאתה מסתכל על פנורמה כזאת של בוגרים, שבחלקם בחיי המעשה, חלקם בחיי הרוח, חלקם בחיי ההוראה, כל אחד ואחד לפי הנטיות שלו. אנחנו מצדנו משתדלים לפתח את המקסימום שאפשר כדי שאנשים הללו יגיעו לכלל מיצוי הפוטנציאל שיש בכל אחד ואחד לפי דרכו. חנוך לנער לפי דרכו. אנחנו מרגישים שותפים, מרגישים שותפים עם אבא, מרגישים שותפים עם אמא, מרגישים שותפים. אנחנו קיבלנו ירלונים, אנחנו רק יכולים לנסות קצת ללטש אותם. כשאנחנו ללטש את הירלונים הללו, הם יהיו ירלונים בקטר של עם ישראל ובקטר של ירושלים. כבר חתימה טובה לכולכם.